אז אנחנו ככה בממש כניסתו, ברגעים אלה, כניסתו של היום המיוחד והחביב הזה, שטו בשבט. ואז זו הזדמנות ככה לחשוב, לנסות להבין קצת יותר לעומק את כל המושג הזה, את כל המהות הזאת של המצוות התלויות בארץ. אז קודם כל בוא נגיד משהו אחד עוד לפני שכנס פה קצת למקורות. אני חושב שזה משהו מאוד מאוד משמעותי. לא הבאתי לו פה מקור, כי זה מקורות די ידועים, אני רק אחדד אותם. אתם יודעים שהרבה ראשונים הרי אומרים שבעצם כל המצוות תלויות בארץ, נכון? מפורסם שהרמב"ן מעריך על זה בכמה מקומות בפירוש שלו על התורה, שכל המצוות שמקיימים בחו"ל זה רק בבחינת הציבי לך ציונים. יש איזה ספרי שמביאים כולם בעניין הזה, שלמעשה גם המצוות הרגילות, תפילין, שבת, זה מצוות שאנחנו מקיימים, והן לכאורה לא תלויות בארץ בכלל, מבחינה לא תלויות בארץ, מקיים אותם במקום שאתה נמצא. אבל באמת, אם חושבים טוב על המושג הזה, המצוות התלויות בארץ, זה לא המצוות האלה התלויות בארץ. כל המצוות תלויות בארץ.
רב, זה קשור לאמרה של עובדה עבודה זרה בתארה? זה קשור לזה או שזה...
זה עוד אמרה שמדברת על, באופן כללי על, 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 על חו"ל. בישראל שבחו"ל עובדי הזרה... אבל בסדר, זה משהו אחר קצת. הוא מדבר על המצוות, ספציפית על המצוות. הקיום של המצוות כולם, באמת המקום שלהם זה בארץ ישראל, ובחול זה רק שתחזרו, שלא יהיו לכם כחדשים. אז זה קודם כל נקודה אחת בעניין הזה. עוד נקודה אחת, לפני שנכנסים פה לעניין, נקודה חשובה, בוויכוח הגדול שהיה בין הרדב"ז לבין הרב קוק, בנושא השמיטה, בנושא של היתר המכירה, אז הרי הטענה, אחת הטענות העיקריות של הרדב"ז הייתה שאם אנחנו מוכרים את הארץ, אז לא תהיה קדושה בארץ. כי אם לא מקיימים את המצוות התלויות בארץ, אז לא יהיה קדושה בארץ. ככה אמר הרדב"ז לרב קוק. והרב קוק מביא בשבת הארץ, בספר על השמיטה שלו, יש הקדמה. ושמה באות תתוו כמדומני, הרב קוק מסביר לו, כותב, במקרה זה היה לא, אבל שמצוות התלויות בארץ הם סימן לקדושת הארץ, הם לא סיבה לקדושת הארץ. שימו לב טוב לחילוק, החילוק הוא מאוד פשוט, אבל תשימו לב לחילוק. כשאני אומר שמשהו הוא סיבה למשהו, זאת אומרת שהוא ממש הגורם, ואם הגורם הזה לא נמצא, אז כל הדבר בטל. אבל אם אני אומר שדבר הוא סימן למשהו אחר, סימן זה אומר הדבר הזה קיים. בוא ניקח את הדוגמה הכי פשוטה. ברית מילה. יהודי שלא עשה ברית מילה, אגב זה טעות נפוצה בעולם, מישהו שלא עשה ברית מילה חושבים שהוא גוי. מכירים את זה פעם שמישהו אומר לכם, בוא נשמע, זה לא עשה ברית מילה, הוא גוי. הוא לא גוי. אחד שנולד לאמא יהודיה הכל, לא עלינו, לא יודע, לא עשה ברית מילה. אפילו בכוונה שהוא לא עשה ברית מילה, הוא חייב קראת. מאוד חמור, אבל יהודי. זאת אומרת, הברית מילה ביהודי היא סימן לזה שהוא יהודי. זה לא סיבה לזה, זה לא שהברית מילה עושה אותנו ליהודים. אבל גוי שרוצה להתגייר, אם הוא לא יעשה ברית מילה, הוא לא יהיה יהודי. לא משנה שהוא יהיה התלמיד חכם הכי גדול בעולם, שהוא יהיה יתנהג כמו היהודי הכי טוב בעולם. אם הוא לא יעשה ברית מילה, הוא לא יטבול, הוא לא ימול, הוא לא יהיה יהודי. זאת אומרת, בגוי הברית מילה היא סיבה להיותו יהודי. ביהודי הברית מילה היא סימן לזה שהוא יהודי. סימן חשוב, הכל, אבל זה לא הסיבה. זאת אומרת, זה חילוק פשוט, כן? סימן הוא סיבה, עושים את החקירה הזאת גם בכל מיני דברים, גם במהלך הלימוד בסוגיות בגמרא וכדומה. אז מצוות התלויות בארץ, אומר לו הרב קוק לרדב"ז, הוא אומר, תראה, מצוות התלויות בארץ הם סימן לקדושת הארץ. הם לא הסיבה לקדושת הארץ. הרדב"ז הבין שזה הסיבה לקדושת הארץ, ואז אם אתה תמכור, עכשיו אתה... אז אין, לכאורה אין קדושה בארץ, אגב, זה גם לא נכון, אבל לא ניכנס לרשע, דיברנו על זה פה באיזה שיעור. זה רק לעניין שביעית ותרומות ומעשרות, שזה תלוי בקניין, זה לא ביטל את קדושת הארץ לצורך כל מיני דברים אחרים, כמו החובה לגור בארץ וכדומה. אבל לא משנה, זה עכשיו לא הדיון. אבל רק אני אומר, שים לב רגע לשתי הנקודות האלה, כנקודות פתיחה, שזה סימן לקדושת הארץ, ובעצם כל המצוות מבחינה מהותית הן תלויות בארץ. טוב, עכשיו ניכנס קצת לדברים קצת יותר, נקרא לזה רוחניים, ש... רגע, מה אני? השארתי את זה אצלי? בסדר. כן, כן. רוצים עוד אחד? שצריך עוד אחד? כן. אז ככה, אז הפסקה הראשונה היא נמצאת בפתיחה לספר עץ הדר. לא תמיד מכירים את הספר הזה, אז אני, זו הזדמנות להיפגש עם הספר הזה. הספר הזה מדבר על...
ארץ ישראל?
מצווה אחת בתורה.
שמיטה?
לא. מה?
מה, אתרוג?
אופה. פרי עץ הדר, רציתי להגיד תחם, מתקרב, מתחמם, אבל הוא כבר לקח לך את זה. חבר'ה, כל הספר הזה מדבר על אתרוג. למה אתרוג? למה צריך לכתוב ספר על אתרוג? כי כידוע בזמן הרב קוק היה את הסיפור של אתרוגים מורכבים, שהיו מגיעים, והרב קוק מאוד מאוד פיתח פה, דחף פה בארץ, שיהיה גידול של אתרוגים לא מורכבים, והוא כתב חיבור שלם, הלכתי על הנושא הזה, שבעצם זאת המגמה שלו, אבל זה רק כזה. בהקדמה, כמו בכל, אצל הרב קוק, כל ספר הלכתי יש לו הקדמה, כמו בשבת הארץ, גם פה בעץ הדר יש הקדמה על מצוות ארבעת המינים, וקצת המצוות התלויות בארץ בכלל, כי הוא אומר פה דבר מאוד מעניין, הוא אומר שמצוות ארבעת המינים היא למעשה המצווה שמחברת בין המצוות התלויות בארץ למצוות שאינם תלויות בארץ. כי כידוע, הוא מעריך על זה גם פה, גם יש באריזל, שבין כל יחידה ליחידה צריך להיות איזה יחידת אמצע שמקשרת. חייב להיות איזה חוליית חיבור. אז יש את זה גם בדומם, צומח, חי, מדבר, בין כל אחד ואחד יש חוליה מחברת. מה החוליה שמחברת בין המצוות התלויות בארץ למצוות שאינן תלויות בארץ? מצוות ארבעת המינים. למה? כי מצד אחד מצווה שהיא לא תלויה בארץ, כי כמובן מקיימים אותה גם בחו"ל, מצד שני, כיודע, אומרים, רמב״ם אומר ואחרים, שהסיבה שלוקחים דווקא את ארבעת המינים הללו, זה בגלל שהם גדלים במיוחד בארץ ישראל, ולכן זה מצווה שמחברת. לכל פנים, בתוך הדברים האלה, כמובן בחרתי פסקה, אני ממליץ מאוד לראות את כל ההקדמה הזאת, היא מאוד יפה, אבל הוא אומר ככה, כמו במעמד החומרי, כמו כן במעמד הרוחני, המצוות התלויות בארץ, הינן הרכוש הרוחני היסודי של האומה בכללה, בשל קדושת יחידיה, כמדרגת הקרקע העושה את האדם ראוי להיות אדם. והמצוות שאינם תלויות בארץ, הן המטלטלים, שהם נקנים אגב הקרקע. ומה מכוון הוא רמז קניין אגב דמטלטלין אגב קרקע, בעניין הדקרה של הזכרת אומץ הקביעות של ארץ ישראל, מי ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות, עם ערי מצודות ביהודה, כמבואר בבבא קמא דף י"ב. כאשר כללות התורה והמצוות תלויים בקדושת הארץ, על כן, אגב מצוות התלויות בארץ שבהם מתגלה הכוח הקדושה האלוהית העליונה שחיה ומה יסודיים, הקרקע הרוחנית, שאגבם, כן, עליהם יש לנו תפיסה וקניין בכל המצוות כולם, גם באותם שהם חובת הגוף ונוהגות בפועל גם בחול. אז אתה מוסיף פה, אבל אז אם כן, הוא אומר דבר מאוד מעניין, חז"ל אומרים שאדם שאין לו קרקע אינו אדם. כי הקרקע היא בעצם הדבר שמחבר את האדם למציאות החומרית, המציאות הבסיסית שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, בסוף זה יש שמיים וארץ, והארץ היא ארץ כפשוטה, לא רק הארץ איזה משהו כללי כזה, כדור הארץ. הארץ זה כפשוטו, האדמה. חיבור לאדמה הוא דבר מאוד מאוד יסודי, שבעצם הופך את האדם באמת לחלק בסיסי מהעולם, מהעולם של הקדוש ברוך הוא. כמובן בסוגריים, דבר שמאוד חסר היום, היום כל העידן הדיגיטלי, אז פעם שהיינו ילדים, היינו כל היום משחקים בחוץ ומרגישים את האדמה, מטפסים על עצים, וזה היה ככה, כפשוטו, זה לא סיפורים לפני 700 שנה, זה לפני 50 שנה, ככה זה היה, כי לא היה מה לעשות בבית יותר מדי, לקרוא ספרים וזה, אבל בסוף החיים היו בחוץ, במציאות. היום יש הרבה חיים דיגיטליים, הרבה חיים וירטואליים, לכן צריך למצוא את ההזדמנות ולראות איך אנחנו מנסים גם כן להתחבר לקרקע, אבל זה ככה בסוגריים. כל פנים אומר הרב קוק, כמו שזה בעניין החומרי, ככה גם בעניין הרוחני. וכמו שבמציאות יש אדמה ויש מטלטלין, ואנחנו יודעים שיש הבדלים. כלומר, קניין, אתה יכול לקנות מטלטלין אגב קרקע, אבל לא הפוך. אתה לא יכול הפוך. וזה משנה אצלנו בהמשך הפרק, בקידושין, קרקע נקרא נכסים שיש להם אחריות, מטלטלים נקראים נכסים שאין להם אחריות. כלומר, קרקע היא דבר שאפשר לבנות עליו, כן? אתה נותן הלוואה למישהו ויש לו קרקע, אתה יודע שיהיה לך מאיפה, תלוי, כן, איזה סוג, מי זה, זה לא משנה, אבל יש לך מאיפה לטלטלים, זה היום פה, זה מחר שם, זה אוויר. ובסוף זה דבר ש... אז כמו שזה ככה במציאות החומרית, שזה, זה, טוב, היום בכלל, עם כל הסיפור של הנדלן וזה, היום זה נהיה סיפור גדול, לגור בבית קרקע, שיהיה לך קרקע, זה הכל נהיה, וגם שגר בבית של קומות, יש לו איזה אחוזים, כאילו, בסוף הוא, יש לו איזה אחוזים בקרקע. כל פנים, אומר רב קוק, אותו דבר גם מבחינה רוחנית, שיש המצוות שתלויות בארץ, הם למעשה האחיזה הכי בסיסית שלנו במציאות, אמנם הרוחנית, אבל זו התפיסה הכי חזקה בתוך המציאות ההלכתית. כל המצוות שלא תלויות בארץ, הם אגב המצוות התלויות בארץ. כלומר, אנחנו מקיימים את הכל, וצריך לקיים את הכל, ואת אלה מקיימים גם בחול, אבל באמת, אלה שורש המצוות, אלה הבסיס של המצוות, אלה על הדרך, יש גם את המצוות האחרות. נקודה ראשונה מעניינת ככה למחשבה, שבעצם להבין כמה היה חסר לנו שהיינו בגלות, כמה בעצם היינו מנותקים, כמה היינו באוויר, כמה היינו בעצם מקיימים באמת רק את הדברים, רק את המטלטלין, גם כפשוטו לא היה לנו קרקע, וגם מבחינת תורה גם לא היה לנו אחיזה במציאות, כי אנחנו בלי כל המצוות של הארץ והמקדש, אלא רק בדברים שהם תלויות ככה באדם, שהוא יכול לעשות אותם עם עצמו, וזה אפשר לעשות בכל מקום, אבל זה כבר באמת החלק הזה. אז זה ככה נקודה ראשונה בהסתכלות על המצוות התלויות בארץ. ומכאן נעבור ככה, ממש ליקטתי מכמה דברים, שיש פסקאות גם נוספות, אבל ככה איזשהו נקודה אחת ש... אני רוצה ככה בעיקר נגעה בי ורציתי לשתף אתכם בה. ונתחיל פה מהפסקה בשמונה קבצים ונעבור לעוד כמה דברים מפסקה מאוד ארוכה באורות התחייה שלקחנו חלקים ממנה. אז אומר הרב קוק ככה, הכוח המחיה את נשמת ישראל, זה קובץ א' תף רש ממ"ח, הכוח המחיה את נשמת ישראל היא האריגה הנפלאה לבניין בית המקדש ולהחזרת כבודו בתכלית שלמותו האידיאלית המקווה, שרק ציפייה זו מרוממת את רוח כל הדורות כולם לדעת שיש תכלית נשגבה לחייהם והמשכם ההיסטורי. ובנקודה העליונה זו גנוז כל עוז החיים של קישור האומה לארץ ישראל וכל המצוות התלויות בארץ, באיזה מידה שהן נוהגות, הן שומרות את הלך של טל חיים זה היסודי. אז תשימו לב ככה מאיפה הרב קוק ככה מתחיל כשהוא מדבר איתנו על המצוות התלויות בארץ. הוא בעצם אומר לנו, רגע, אנחנו, הבסיס שלנו, כל החיים, למה אנחנו הורגים? את המקדש. לשם העיניים שלנו מכוונות, ולא בגלל שכל מה שבדרך הוא לא חשוב, אלא בגלל שזה הקצה וזה ה-C. ואתה תמיד צריך לשאוף לסי, בדרך לסי אתה יודע שאתה עובר את כל ה... אתה בונה את כל המדרגות ואת כל הקומות. אבל אם תשאף רק לאמצע הדרך ולא לסי, אז תישאר באמצע הדרך, לא תגיע לשלמות. אם לא תשאף לשלמות, שזה כמובן זה בהרבה דברים ככה, נכון? כל אחד יודע את זה גם על כל מיני יעדים שהוא מציב לעצמו בחיים, בכל תחום שהוא, כמה שהיעד הוא יותר גבוה, וכמובן מתאים ואפשרי, ככה גם יגיע יותר גבוה. אז זה נקודת המוצא הבסיסית, שהיא מנחה אותנו לאורך, כמו אומר, זה מחזיק את כל ההיסטוריה. אנחנו תמיד, אגב, סתם, נגיד היה לנו עכשיו שירת הים, קראנו, קוראים את זה כל יום, מה כתוב שירת הים? יוצאים מים סוף, מה הקשר עכשיו? תק, מקדש השם כוננו ידיך. תביאי מעודית היום בען החלתך, מכון לשבתך פעלת. מה אתה רוצה עכשיו? תן, יצאנו מהים עכשיו, רק תן לנו לחיות, נצל מהמצרים. לא, 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 בסדר, עכשיו פה מסובך, קשה, לא, לא. למה אנחנו שם? שמקדש השם כולנו, שם אנחנו הולכים. בדרך, יהיה תחנות, אבל שם אנחנו הולכים. ונגיע לארץ ישראל, כל הסיפור יהיה שנבנה בית המקדש. כן בנו, לא התבנו, התעצלו, אחר כך יש זה, מקדש השם, משכן השם מסתובב, עניינים, שילו, זה, עד שבא דוד המלך. זה הסיפור, בית המקדש. הוא נחרב, רוצים לחזור, בבית ראשון, בית שני, ישר, קורק, מנסים, עוד מעט תהיה פורים, כל הסיפור של פורים גם סובב סביב בית המקדש. כלי המקדש, עניינים, כל הזמן זה בית המקדש. עם גלות שנייה, הולכים, מתרחקים, עניינים, אבל כל הזמן רוצים לחזור, רוצים לשם. מכוח זה, אומר הרב קור, כל המצוות התלויות בארץ, שהם איזושהי התפרטות של המצוות שתלויות במקדש, שזה גם בסוף מקום, זה חפצה של מקום באדמת ארץ ישראל, בירושלים עיר הקודש, מתוך זה כל המצוות התלויות בארץ, לאורך כל הדורות, לפי מה שאפשר לקיים בכל תקופה, לפי הגדרים ההלכתיים, הכל בעצם מוליך לאיפה? לזיכרון לחזור לארץ ישראל, שלחזור לארץ ישראל זה בעצם לחזור לבית המקדש. ולא דווקא שמבחינה הלכתית, לפעמים זה גם מבחינה הלכתית קשור ישירות לזה שאם בית המקדש קיים אז זה משפיע על גדרי ההלכה, ולפעמים זה לא משפיע על גדרי ההלכה, ומבחינה רוחנית זה השורש. שכל דבר שעושים, שהוא תלוי בארץ, יש דברים שפעמים גם עוד פה ושם נהגו אולי מדי רבנן, מחול, רוב הדברים לא נהגו, וגם כשמצאים בארץ ישראל, יש הרבה דברים שלא נוהגים, שלא כל הרוב עם ישראל לא בארץ, כל מיני גדרים הלכתיים, איזה קדושה ראשונה, שנייה, מה בטל, מה לא בטל, לא משנה, זה הכל כבר בפרקטיקה יהיה הבדלים, אבל מה שלא נקיים, אנחנו הולכים לשם. מתוך כך, עכשיו, נבין עוד יותר טוב באורות התחייה, פסקה ה', פסקה מאוד ארוכה שרובה עוסק בנושא הזה. בחרנו פה כמה פסקאות שככה קצת ככה יכולות לתת לנו כיוון בעניין הזה. אז אומר הרב ככה, צללי העניינים שלנו, העתקות הם מהעבר הגדול ופונות הם תמיד אל העתיד הנשגב. שהוא כל כך נשגב עד שהוא מאיר את ההווה ועושה אותו להווה מעשי מצד גודל כוחו, אף על פי שאין בו בעצמותו כי אם הריגה וציפייה לעתיד. אמנם הכל מדוד לפי ערכו, יש עתיד שיוכל לחמם ולהאיר רק את ההווה הקרוב והסמוך אליו ביותר, וכל מה שיגדל כוחו של העבר וערכו של העתיד, כך הם יכולים לעשות את ההווה המזריח מכוחם להווה גמור עמלי חיים ותנועה אמיצה. גדול הוא עברנו ויותר מזה גדול הוא עתידנו, שמתבאר יפה בחפצנו בצדקת האידיאלים הגנוזים בנשמותינו. בכוח הגדול הזה חיים וקיימים בקרבנו ברוח חיים מלא כל רגעי ההווה, וכל הזיכרונות ממלאים הם בעוזם כוח חיים המון מעשים רבים, כוח בינה מיוחדת. שימו לב לעיקרון מאוד מאוד משמעותי שאומר פה הרב, שבכוונה פה הוא עוד לא מזכיר את המצוות התלויות בארץ, ואני בכוונה הבאתי את זה כפסקה ראשונה, כי יש פה משהו עקרוני, שאחד הביטויים המאוד חזקים שלו זה המצוות התלויות בארץ. כי מה בעצם אומר פה הרב? הוא אומר, ככל שאתה חי, יש כזה איזה משפט, מי אמר את זה? יש איזה אחד מגדולי ישראל המדינאים, בזמן האחרון אמר, אולי יגאל אלון אמר, אולי עם שלא יודע את... מה? לא יודע את עברו, עתידו לוט בערפה, לא? נראה לי יגאל אלון אולי?
עברו של עודן ועתיד של
עודן. משהו כזה, כן. מצטטים את זה ככה, ונדמה לי יגאל אלון גדל בכפר תבור, ואחר כך היה בגנוסר וזה, בסוף הגיע מהגליל, שם הגיע ל... אז נחמד שהוא אמר את זה, זה בסדר, אבל זה, כלומר, זה מאוד פשוט בהיגיון, ותראו את זה גם פה, כלומר, ככל, אומר הרב, הנוסחה היא כזאת. ככל שהעבר שלך יותר גדול, והעתיד שלך יותר גדול, ככה גם ההווה שלך, ככה יהיה להם כוח לעבר ולעתיד, יהיה להם כוח לצקת חיים מאוד מאוד תוססים ומשמעותיים להווה. אם העבר קטן, העתיד קטן, אז גם ההווה, כשהוא החוליה שביניהם, שבסוף אותה חיים כרגע, היא תהיה קטנה. ככל שהדבר שממנו הגעת, וככל שהדבר שאליו אתה שואף, הוא עוצמתי יותר וגדול יותר, ככה גם משמעות החיים שלך בהווה תהיה גדולה יותר. זה נראה לי, זה משהו שסתם כדאי היה לקחת אותו, בוא נגיד בשיעור רגיל פה שאנחנו עושים בדרך כלל בשיעור השני של שש, אנחנו משתדלים ללמוד טיפה יותר לאט ולחשוב קצת על הדברים ולהבין אותם. היום אני קצת יותר ככה מרצה את הדברים, כמו בשיעורים של פעם, גם בגלל הנושא וגם בגלל קצת הזמן, כי יש לי עוד איזה משהו הערב. אז, אבל זה מעניין לחשוב על זה, על הדבר הזה, שגם בחיים האישיים שלנו, כאילו, ככל שאתה בא מאיזה... מסתכל טוב על העבר שלך, הכללי, המשפחתי, הישראלי, הזה, וכמו שהציפיות שלך העתידיות הן יותר גדולות, ככה גם החיים שלך בהווה הם יותר תוססים. כי אתה...
הוא יותר חי את זה, כאילו כמו שהוא כותב פה, זה הופך להיות הווה מעשי. ממש כאילו גם בפרקטי אתה מרגיש...
נכון.
סתם אדם רוצה, אם הבנתי נכון, נגיד אדם רוצה עכשיו שואף, לא יודע, נגיד להיות טייס וזה, אז... הוא חי את זה עכשיו הוא חי את זה שהוא רוצה להיות
נכון.
היה, עכשיו הוא כבר מדמיין איך הוא פה.
הוא מדמיין, הוא גם עושה אולי דברים בפועל, וזה ממלא אותו בתעצומות נפש, החלומות הגדולים שיש לו, והמקום שממנו הוא בא. אז זה גם נכון בצד האישי הפרטי של כל אחד, ובוודאי זה נכון בצד הלאומי באופן כללי, שאומה שיש לה עבר גדול, שהוא כל ההיסטוריה שלה, ועכשיו שוב בואו נדבר רק על בית המקדש, אלא בכלל, כל ההיסטוריה, יש לנו אבות קדושים, ויש לנו יציאת מצרים, ויש לנו תורה, ויש לנו חיים בארץ ישראל, עם ישראל שנכנס לארץ ישראל, יהושע וכדומה, וכמובן יש פה איזה שיא של דוד המלך ושלמה ובית המקדש, ואיזה מלכות בתפארתה ובשלמותה, ושואפים לבניין שלישי, ממלכה גדולה ומשמעותית, פיזית ורוחנית. אז גם ההווה, למרות שנמצאים בגלות, זה בכל מיני תחנות מאוד מאוד קשות, וכל הזמן חי את העוצמה הזאת וממשיך אותה הלאה. זו אמירה מאוד מאוד גדולה. בנושא שלנו, בפסקה הזאת, הרב קוק לוקח את זה, את הדגם הזה, את העניין הזה, לוקח אותו לנושא הזה של המצוות התלויות בארץ, וזה אנחנו נראה פה בשתי הפסקאות הבאות. לכן, מלאי חיים הם לנו הזיכרונות העצורים בזכר שאנו עושים, על פי המסורת ועל פי תיקון סופרים, על פי קבלת אבות מקדם, או על פי שריד מעיקר חיוב דין תורה. לפי התפצלות ההכרות המתפרדות בשיטות המעשיות של חוכמת ההלכה לכל המצוות התלויות בארץ. מצומקים נראים לנו הדברים עתה. צורה דלה יש להם מבחוץ, אבל חיים ועניין רב הם מלאים מבפנים. אנו מערבים על שמירת השמיטה במחירה לנוכרית הקרקעות. מקיימים את נתינת המעשרות לכהן וללוי על ידי תיקון שאין בו הפסד גדול הנותן, ולא רווח גדול המקבל. מברכים ומפרישים ופודים את המעשר השני הראוי להיאחד בקדושה בעיר המרכזית, הקדושה והחיה, המקום אשר בחר השם, לב האומה. משלמים פרים שפתנו, שפך שיח תחת סדרים חיים, כן, בתפילות, במשטר חי וקיים, המלא עוד ויפעה, שירה וזמרה, עוז וחדווה. אבל אלה הגרגרים הזעירים, כוח צמיחה גדול גנוז בהם. אל כל מה שהם אורגים, מכל מה שהם צומחים בעבר, ואת כל מה שהם עתידים להצמיח לאבא. כל זה כלול בהם באופן טיפוסי, וכך הם פועלים בחשאי על הנשמה המקיימת, פועלים להלהיב בהתמדה אש קודש לאהבת הארץ באלה המניות של הקדושה. אומר הרב, מבחינה הלכתית, כמו שהוא אומר בהתחלה, לפעמים זה רק מנהג, לפעמים זה משהו מדי רבנן, לפעמים זה שריד לאיזה משהו שיש לו איזה משהו מדאורייתא, זה מה שקורה בפועל. כמובן, חי את המציאות, הוא מגיע לארץ, מחוץ לארץ, שבכלל בקושי קיימנו כמעט שום דבר, מגיעים לפה, בכל זאת מתחילים פה לקיים דברים, אבל עדיין זה מאוד קטן. אנחנו רוצים לקיים שמיטה, אבל יש בעיות, ויש בעיות ביישוב, אז אי אפשר, אז אין ברירה וזה, אז אנחנו עושים לפעמים, אנחנו עושים תיקון, הוא אומר, עושים מחירה, צערנו יש כאלה שחושבים שהתיקון הוא לקנות מהגויים, לא דבר שאנחנו אוהבים אותו לפרנס את הגויים. תרומות ומעשרות, זה לא כמו שזה, מביאים מעשר לכהן, מעשר ללוי, וכל הדברים שצריך לקיים אותם כמו שצריך עם כל היבול, מעשר שני, לבוא לירושלים, לבוא אותם, לאכול אותם מירושלים. אבל צד שני, אנחנו עושים, אנחנו מברכים, יש הלכות, מפרישים, אסור לאכול כזה לא, כשלא מפרישים, לפעמים זה מדאורייתא, מברכים, לפעמים זה ספק, זה דרבנן, לפעמים זה ממקומות שהחיוב שלהם בית שני, אז לפעמים החיוב הוא עולה מצרים, אז לא מברכים, אז זה ספק. יש מלא פרטים ודברים. אומר הרב, אבל בואו תשימו לב לנשמה שיש בפנים. הנשמה שהם יוצאות אותו לארץ בפנים, זה שהם כמו איזה מין משהו כזה שאוגר בתוכו, ככה איזה מין ויטמין כזה, שהוא ככה אוגר בתוכו ככה את כל האנרגיות, כרגע הוא נראה לך כזה קטן, אבל מה הוא אוגר בתוכו? הוא אוגר בתוכו את כל את העבר, מאיפה הוא בא? ממציאות שלמה וגדולה של תוססת, מלאת חיים, ששוב, הקצה שלה בסוף הוא בית המקדש, אבל פה הוא לא מזכיר בית המקדש, פה הוא מזכיר את העבר הגדול שלנו, כאומה חיה שיש בה גידולים מלאים ופריון ויש כהנים ויש לוויים ויש ירושלים והכל קיים ותוסס והכל מתקיים בצורה המלאה כמו שהתורה אומרת. המציאות היא מורכבת, גלות ועניינים וכל מיני זה, ולכן זה מאוד מאוד יורד, אבל גם כשזה יורד זה כל הזמן נמצא בפנים באיזשהו קפסולה כזאת ששומרת את כל הכוחות האלה בפנים, וזה מאוד משמעותי לאופן שבו מקיימים את הדברים האלה. זאת אומרת, לא מקיימים אותם ככה, זה לא רציני, כאילו, מה זה, 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 זה לא כמו שהיה בתורה, איפה לא נותנים, לא כלום, פעמים אנשים צוחקים על זה, מה אתה פה, זה מוריד לי איזה אחד חלקי מאה, שם את זה סקית ניילון, אחרי היום זורק לפח, כזה, עזוב, נו, מה אתה עושה, אתה עושה צחוק, מה זה, אבל אתה רציני, או שאתה עושה, או שאתה לא עושה, עזוב אותך, כאילו, זה נראה לפעמים קצת כזה. אז קודם כל, מה?
חילונים מסתכלים על זה בתור משהו שהוא כאילו...
כן, לפעמים זה משהו זה אפילו דתיים, לפעמים ככה, מישהו לא ככה מחובר יותר לעומק. אז קודם כל יש פה עניינים הלכתיים, יש הלכות וצריך לקיים, זה אין פה מה, זה פשוט, כן, לא נדבר על זה. אבל מעבר לזה, כשאתה חי את ההבנה הזאת, זה, זה, זה מקבל קצת יותר כוח, אתה עושה בסדר, אנחנו עכשיו בקפסולה, ואנחנו בדרך, אנחנו, בטח אנחנו בדור שלנו, כבר יותר קל לנו לראות איך אנחנו, איך אנחנו בדרך, כבר נמצאים בארץ ישראל, ירושה שלישית, זאת השם הולכים לקראת מצב שרוב יושבי עליה, כן, אנחנו לקראת, אנחנו לקראת, אנחנו היום מדובר על 45-47% יהודים שגרים בארץ, זה עניין של לא הרבה זמן, בעזרת השם, עם הילודה ועם העלייה לארץ, וצערנו עם ההתבוללות שיש בחול, שכבר רוב יושביה היו עליה, ואז צריך להבין את ה, אם זה משנה משהו בגדרי המצוות. בקיצור, אנחנו, ברוך השם, אנחנו לקראת המצב הרבה יותר טוב ממה שהיה, בטח שיותר קל לנו היום להרגיש את הדבר הזה. אז בואו נראה עוד, עוד פסקה אחת שבה הוא גם כן ככה מתאר את ה, את הדבר הזה, ופה הוא כן מוסיף קצת את ה, פה הוא מחזיר אותנו להתחלה, לבית המקדש, ופתיחתו וסיומו. מתחברים ביחד. כשאנו מקיימים עתי במצוות תרומה ומעשר, גם בשעה שאין לנו כל היסודות הממשיים שמצוות אלו בנויות עליהם, לא כהן בעבודתו, לא לביא בדוכנו, הנה החיזיון מתייצב לפנינו, והננו מתמלאים רוח ושירה רוממה בתעופת נשרים. לעומת האורה של הימים המאושרים, המרחקים לעומתנו על אדמתנו הברוכה. הנה המקדש המכונו לגאון ולכבוד לכל הגויים והממלכות. והנה אנו נוסעים ברינה אלומות ארץ חמדתנו, באים ברוח מלא חופש אמיתי וביטחה תאורה אל הגורן והיקב המלאים בו, ויין ושמח ליבנו על טוב ארץ חמדה. והנה לפנינו מופיעים כהנים אנשי קודש משרתי מקדש, משרתי מקדש, השם אלוהי ישראל. ליבם מלא אהבה וחסד, רוח הקודש הפוך על פניהם. וזוכרים אנו את כל רוממות רגשי הקודש אשר מילאנו בעת ראינו את פניהם בעלותינו לרגל, ויראותינו אותם בעומדם לשרת בתור מקדשנו, גאון עוזנו ומחמד עינינו. כמה נהדרים ונעימים הם לנו. ואתה הנה גורננו מלא ברכת השם, ארץ חמדה, אשר הנחלנו מאבותינו, וחלקי האנשים הללו, אנשי הרוח איתנו הם, מאושרים אנו ליתן להם את תרומתם בשמחה. מוצאים אנו בקרבנו רגש מרומם, ועולים יחד עם התרומה אל אותו הגובה הרוחני, ששם אנשי קודש הללו מתעלים, ונפשנו רבויה מגד שמיים, והנה הלוויים, אלה הטובים והענוגים, שלקחו לבבינו בנועם זמרתם בקודש בהתקדש חג, כאשר עלינו לראות בהדרת כבוד מקדש בירושלים, לראות פני אדון השם, פניהם הצועלים והעדינים, מזכירים לנו את זמרתם קודש, ואנחנו מתעדנים בנחלי עדנים, נותנים להם בלב מלא שמחה ואושר את חלקם, את המעשר, עוד נתראה בהר השם במועד הקרוב, ומה ירהב לבבינו לראות אלה כהני השם ולוויהו בעבודת קודשם ובשירת עוזם, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אליו. גם מתאר לנו הרב את החוויה שהייתה הפעם לחקלאי שבא והולך ומוציא את היבול שלו ומחפש את הכהן באזור שלו. אומר, אתה, זה אתה ש... כן, בסוכות האחרון ראיתי אותך, חוות היפה שם, הרבצת את השחיטה כמו שצריך, הבאת את הדם, זרקת אותו, וואו, איזה יופי, איזה חוויה הייתה, איזה עוצמה הייתה, ואת הלוי הזה, אתה איך הכל יפה, אתה, אני זוכר אותך, שרת, חבל הזמן, אתה ניגנת, אני זוכר אותך, אתה על הכלי ההוא, ואתה על זה, ואיזה, וזה, וכן, כל הרוממות של האנשים, והעוצמה על פניהם, וכל זה אנחנו זוכרים עכשיו, כבר הרב ככה, ממש, עושה ככה איזה דמיון מודרך כזה, אתה עכשיו הולך, נותן, אגב, ללוויים, כן, אפשר לתת מעשר ראשון, אין בעיה של אכילה בתומה, בתומה וכו'. הרב שלומי מדי פעם מביא לי, ככה אני נהנה מזה שאני לוי, אז מדי פעם מביאים לי קצת פירות, אם יש לכם משהו, אתם מוזמנים, מביא לי, ותביאו גם לאחרים, כן, לא רק לי. אז ככה היום, אז ללוויים אנחנו יכולים לתת, ומעשר עני, אז גם עקרונית, אפשר לתת אותו לעניים או לישיבות, יש כאלה שנותנים, היום עושים הכל כבר עם כל מיני קרן הזה, ונותנים להם את זה, משעמים להם את זה, והם עושים לך את כל ה... בסדר, כי לא כל אחד יש לו והוא יכול, וזה, אבל בעיקרון, לעשות מה שאפשר, אבל בעיקר הוא אומר, תחשוב מה היה פעם, תדמיין את העתיד הגדול, וגם כשאתה עושה את זה היום בהווה, תנסה להרגיש איך אתה חלק מה... איך אנחנו, כל אחד פרטי וכולם ביחד, איך אנחנו חלק בעצם מציפיית המקדש שעוברת דרך כל התחנות האלה בדרך. כן. טוב, נעצור פה היום. בעזרת השם.